היום ה-21 לדצמבר הוא היום עם אור יום הקצר ביותר בשנה. ובעוד 3 ימים יחל אור יום להתארך בקצב איתי ולהתקדם לעבר ימי אור ארוכים. הידד לנו. והדבר השני והשמחה השנייה שאני מבקש לשתף איתכם זה לראות חנוכיות ענק דלוקות בניו יורק, בלונדון, פריז, מלבון ועוד ועוד. זה נותן לי המון גאוות עם עצומה. ראו איכן היינו לפני 80 שנה בימי האפלה, ואיכן אנו, העם היהודי, נמצא כיום. ימי אורה וחנוכיות ענק דולקות בחלקי העיר, הערים השונות בעולם. אנחנו נתחיל בהדלקת נרות של החזן שי אברמסון, יחד עם המקהלה המצורפת אליו.
Baruch atah Adoshem
Baruch hu, Baruch hu Shemo
Elokeinu Melech haolam Hashem
נקדיש את השידור לדרך בה נחוג חג החנוכה בקרב יהודי אוקראינה בעת מלחמה ובקרב יהודי שנגחאי בעת שלום. לשם כך נעלה לשידור את הרב הראשי בשנגחאי שיספר לנו על קהילת היהודים בשנגחאי החל ממלחמת העולם השנייה. ואף נדבר עם הרב הראשי באוקראינה אשר יספר לנו על קיום חג החנוכה במדינה שבמלחמה. את דוברי היהדות הקראית, השומרונית והאתיופית שביקשתי לעלות לשידור בשבוע הזה, נעביר לשבוע הבא. ובכך ניתן להם במת זמן ארוכה להציג לנו את חיבורם המאתגר ליהדות. נצא לדרך עם רענון על עול המלחמות, מלחמת האור בחושך. יש הסוברים שחנוכה מסמל מלחמת עמים, בין העם היווני לעם היהודי. יש הסוברים שחנוכה מסמל מלחמת דתות, בין הדת היוונית לדת היהודית. בפועל, רצו היוונים בשנת 167 לפני הספירה, בימי המקדש השני, להכחיד את הדת היהודית ולהפסיק את עבודת בית המקדש. היוונים בזזו את כלי הקודש מבית המקדש, והכניסו להיכל הקודש פסל, צלם יווני, ובכך פסקה עבודת הקודש היהודית בבית המקדש. המרד החושמונאי כנגד מלכות יוון וגזרותיה כנגד היהודים החל במודיעין, בסוגריים, בקרבת העיר מודיעין כיום, לסגור סוגריים. היעד המרכזי של המרד כנגד היוונים ששלטו אז בארץ היה כיבוש ירושלים מידי המלך אנטיוכוס אפיפנס, והחזרתה לשלטון יהודי כעיר יהודית. שלוש שנים לחמו החשמונאים עד שהגיעו ליעדם, וביום כ"ה בכסלו בשנת 164 לפני הספירה, כבשו החשמונאים בפיקודו של יהודה המכבי את ירושלים ותיארו את בית המקדש. וכך נאמר בפיוט התפילה נאמר בשמונת ימי החנוכה בבתי הכנסת. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונה ובניו, שעמדה מלכות יוון הרשאה על עמך ישראל, להשכיחם בתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה, ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם. רפת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמיעים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן ביום הזה. ואחר כן, באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. המסר העיקרי של חנוכה הוא ניצחון חופש הפולחני, שבו עם היהודי הצליח להתגבר על אומה פגנית, יוונית, שניסתה להעביר מידתו, להעביר את העם היהודי ממידתו ולטשטש כל סימן יהודי מובהק. יואר, מאז תקופת היוונים, ב-167 לפני הספירה, ניסו שליטי אומות נוספים להעביר את יהודם, את היהודים מידתם. פרדיננד ואשתו איזבלה, מלכי ספרד בשנת 1492, אנסו את יהודי ספרד להמיר את דתם. ולא, יוצאו להורג. רבים מהנושאי ספרד ברחו לתוככי אירופה והקימו קהילות חדשות במקומם החדש. וכך הוקמה הקהילה היהודית הספרדית באמסטרדם. ממנה גדל אחד מגדולי הפילוסופים היהודים בעולם, הלא הוא שפינוזה. נחזור לימינו ונעלה לשידור את הרב בשנחאי, הרב שלום גרינברג. גילוי נאות, אני מאוד מיודד עם הרב גרינברג ומשפחתו, מכך שגרתי בשנחאי כשבע שנים, והוא שימש לי כמגדלור רוחני ואישי, והשאר ונשאר לי כחבר יקר המאיר אותי בכל ימות השנה ולא רק בחנוכה. הרב גרינברג, חנוכה שמח לך, חברי היקר. נראה שהרב גרינברג משתהה כמה דקות ומיד יעלו על הקו לצלצל לשנחאי. השעה עכשיו בשנחאי היא 11 בלילה, והוא לבטח מכין את עצמו לקראת השידור, אבל זה ייקח לנו עוד דקה אחת או שתיים, ואנחנו נעלה אותו לשידור. ובינתיים אני אספר לכם קצת על מעשיי בשנחאי. התגלגלתי לשנחאי בנובמבר 2002, כיועץ מלונאי ליזמי מלונאות בעיר שנחאי. נשארתי שם כשבע שנים, ובאותם השבע שנים הייתי מאוד קרוב לרב גרינברג. הוא שימש לי כמגדלור, הן אישי והן רוחני, ומבלעדיו לא הייתי יכול להתקיים שם כל כך הרבה זמן. הקהילה הייתה קהילה מאוד מאוד אקטיבית, והרב גרינברג ידע יפה מאוד איך לקדם אותה, וכל פעם להרחיב את פעולתה, ולהרחיב את, את מקום המקדש הקטן, את הבית כנסת, ובנו עוד מקום, והרחיבו עוד מקום. והוא ויחד עם אשתו אשתו ובני משפחתו היו מאוד מאוד אקטיביים במעשה היום יום. החיים בשנחאי ללא הרב גרינברג היו עבורי בלתי אפשריים, משום שכל יום שישי ושבת ידעתי שאני שייך לתרבות היהודית, ולכן הוא שימש לי כמגדלור, הוא שימש לי כבית. והנה עולה הרב גרינברג לשידור, אני כבר מריח אותו וכבר מביא אותו. הרב גרינברג, חנוכה שמח לך חברי היקר.
חנוכה שמח, אדון שפט, מה שלומך?
איזה יופי לראות אותך, לשמוע אותך. אני מבין שבמקום להיכנס למנוחת לילה, אנחנו מטרידים אותך פה ברעיון שתספר לנו על חיי היהודים בשנחאי.
חס ושלום לכל איזה התרדה, תמיד אנחנו נהנים לדבר איתך.
אנחנו יודעים.
אפילו שזה לא על הרדיו.
זה הדדי, זה הדדי. הרב גרינברג, ספר לנו קצת על עצמך בקצרה, פועלך ופועלה של רעייתך בניהול הקהילה היהודית בשנחאי.
דבר ראשון, תודה רבה על ההזדמנות לספר לכל השומעים קצת סיפורי שנחאי. אז באמת אנחנו הגענו לכאן בשנת 98, ב-1998 הגענו לכאן לשנחאי, כי קומץ יהודים שגרו פה הזמינו אותנו וביקשו בתנועת חב"ד שישלחו לכאן זוג שיתפעל את חיי הקהילה וחיי היהדות בסין, בשנחאי בפרט. האמת היא שכשאני אומר קומץ יהודים שגרו פה, הם צריכים לדייק ולומר שהם רק הגיעו לכאן בשנים האחרונות. הם לא גרו פה בדורי דורות.
במספרים, כמה זה הקומץ?
בערך חיו כאן בערך 200 יהודים, לא יותר.
אז מניין היה?
מניין לא כל שבת, ובוודאי לא בשנה הראשונה. היו יהודים שגרו פה, רובם מסורתיים, אוהבי חג, רוצים קצת חגים וקצת יהדות לילדים, אבל לא מעבר לזה. ולפני שאנחנו ממשיכים מעלה, אני חושב שכדאי לומר לשומעים שכנראה חלקם קצת שמעו על ההיסטוריה של היהודים בשנחאי.
אנחנו מאוד נשמח אם תרחיב לנו את הדבר הזה עכשיו, כן.
כן,
מתי התחילה היהדות בשנחאי לתפוס חלק ונחלה בעיר?
כן, אז האמת היא שהיהודים הראשונים הגיעו לפה בשנות 1850-1860, אחרי מלחמת האופיום, כשהמושבות הבריטיות, הבריטי והצרפתית, קמו בעיר שנחאי, אנשי עסקים הגיעו לעיר כדי לעשות פה עסקים, בעיקר הגיעו מהודו, רובם היו יהודים יוצאי עיראק שהסתובבו אז בכל אסיה, בהונג קונג, בסינגפור, בהודו בעיקר, וכדוגמת משפחת ססון, כדורי, משפחות אברהם, ורבים מאותם יהודים שהסתובבו באסיה ועשו עסקים, הגיעו לשנחאי, אז התחילו להגיע לשנחאי, ולאט לאט זרמו עוד יהודים ועוד יהודים לכאן, והקימו קהילה מכובדת של כמה אלפי יהודים, קיום בתי כנסת.
זה היה באיזה שנה, תזכיר לנו? באיזה שנה זה היה? 1800?
הם התחילו לבוא לפה ב-1860, ובשנת 1910 כבר היה להם שתי בתי כנסת פה, וקהילה יפה מאוד. אחרי מגיע הגל השני. אנחנו קוראים לזה שלושה גלים של יהודים שהגיעו לפה. הגל השני היה יהודים רוסים, שברחו מהפוגרומים בסוף ימיה של רוסיה הצארית, אחרי זה הם ברחו מהקומוניסטים, והם הגיעו לכאן דרך צפון סין, מאלה שמכירים קצת את סין, חרבין, טיאנג'ין, והגיעו גם כן לשנחאי.
אז הם בעצם התגוררו בחרבין?
סליחה?
הם התגוררו בחרבין?
כן, בחרבין התגוררו לעשרות אלפי יהודים בשנים ההם, חלקם הגיעו לשם כי הם עזרו, הם קיבלו עבודות לבלוט את הרכבת הטרנס-סיבירית שהגיעה ממוסקבה לחרבין, וחלקם הגיעו לשם כי פשוט חיפשו דרך לברוח מרוסיה הצארית ואחרי זה הקומוניסטית. ולאט הם הגיעו, ואחרי זה הם ירדו לטיאנג'ין ומשם ירדו לשנחאי.
עם התקדמות המסילה?
לא, 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 לא. הם פשוט עברו, המסילה נעצרה בחרבין, המסילה להמשיכה הלאה. והיהודים האלה, אפילו שהם כמובן נעזרו רבות על ידי הקהילה היהודית יוצאי עיראק, הם בגלל האופי השונה בין הקהילות והשפות, כמובן שהם דיברו יידיש והם דיברו אנגלית, הם התפללו בנוסח יוצאי עיראק והם התפללו בנוסח אשכנזי, אז הם הקימו קהילות שונות, אבל על אף שהם הקימו קהילות שונות, הם חיו בהרמוניה מלאה, וכמובן כל הדברים הם עשו ביחד, המקוואות והבתי ספר והפעילות, עזרה ליהודים שהגיעו לכאן בחוסר כל, הכל היה בשיתוף פעולה מדהים, ועבדו ביחד בצוותא. וכמובן שזה עזר מאוד לכך שכאשר הגיע לפה הגל השלישי,
אנחנו מדברים שהם התגוררו בפושי, לא בפודונג.
בפודונג אז היה רק...
לא הייתה קיימת. אז הם כולם היו בפושי. איפה בפושי? באזור היהודי?
באזור המושבה הצרפתית, באזור המושבה הצרפתית, מה שנקרא French Concession.
French Concession, כן.
זה האזור של בית הכנסת אורל רחל, זה האזור של המושבה הבריטית. שם גרו היהודים יוצאי עיראק, בעיקר. ואחרי זה הגיע הגל השלישי. הגל השלישי היה של יהודים שגרו באוסטריה וגרמניה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, והם חיפשו מקום לברוח, כי הם לא יכלו לחיות יותר תחת השלטון הנאצי, והמקום היחיד בעולם שיכלו להגיע אליו ולא ויזה, היה שנחאי.
מי הייתה הדמות שנתנה להם להיכנס? אולי תזכיר לנו אותה? הקונסול הידוע?
הם לא היו צריכים אישור מאף אחד להיכנס. הם לא היו צריכים אישור מאף אחד להיכנס, לא היו צריכים ויזה. פשוט היו צריכים לקנות כרטיס לאונייה, לעלות לאונייה ולהגיע לפה ולרדת.
אני חשבתי שהקונסול נתן להם ויזות להיכנס.
הסוף הזה, זה הגיע בשנות 1940, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, והגרמנים כבשו את ליטא. ואז כל מי שהיה לו ויזה לאיזשהו מקום, יכל לצאת, הגרמנים הרשו לו לצאת. ולכן, כאשר היהודים השיגו ויזה למדינה אחרת, למושבה הולנדית, באיים הקריביים, הם הגיעו עם זה לקונסול היפני, וביקשו ממנו טרנסיט ויזה. וויזה רק למעבר, ויזת מעבר.
ויזת מעבר.
נכון, והוא נתן להם ויזת מעבר להגיע ליפן. 2,000 יהודים בערך הגיעו ליפן. הקבוצה הכי גדולה מהם הייתה ישיבת מיר, הייתה גם כן שם ישיבת חכמי לובלין, ישיבת לובביץ' ועוד עמך, עם ישראל, שניצלו את ההזדמנות הזאת ונסו עם הוויזה הזאת הם עלו על הרכבת הטרנס-סיבירית והגיעו ליטה לוולדיווסטוק, לסוף לגבול של רוסיה עם יפן, ומשם הם חצו ליפן. כשהם הגיעו, אחרי שהם היו ביפן כמה חודשים, ממשלת יפן העבירה אותם לשנחאי, כי הם לא רצו אותם על אדמתם כאשר הם שיתפו פעולה עם הגרמנים.
זה היה בתקופה שיפן כבשה את סין.
בדיוק, נכון. הם לא כבשה את סין, הם כבשה את שנחאי.
את שנחאי, היא הלכה אחר כך צפונה.
כן. מנצ'וריה.
כן.
ואחרי שהם כבשו את שנחאי, הם העבירו את היהודים שהגיעו ליפן, הם העבירו אותם לאדמת שנחאי.
כמה יהודים כאלה הגיעו?
בערך 2,000.
2,000 יהודים?
כן. זה נקרא, הם ידועים כיהודים שקיבלו את הוויזה של סוגי הרה.
סוגי הרה, נכון. זה הקונסול שהתכוונת אליו, נכון. נכון.
נכון. ולכן כאשר בזמן שנסתיימה מלחמת העולם השנייה, היו פה בערך 30,000 יהודים שגרו פה. היו פה חיי קהילה תוססים עם המון בתי כנסת, ישיבות, כמובן מסעדות כשרות ומקוואות וכל דבר שקהילה יהודית צריכה היה פה. וכמובן שהרב שהיה פה, הרב שהיה הרב הראשי לשנחאי מאז 1927 ועד 1949, זה היה הרב מאיר אשכנזי, היה חסיד חב"ז שעזר לוידא שכולם יוכלו לקבל את כל היהדות שהם צריכים בתנאים לא תנאים.
מה, תנועת חב"ד התחילה כה מוקדם?
תנועת חב"ד התחילה לפני 250 שנה.
והיו כבר שליחים אז? כבר היו, הגיעו שליחים?
אז לא קראו לזה שליחים, קראו לזה רבנים, שבאמת הוא היה רב בעיר שנקראת ולדיווסטוק ברוסיה.
עיר ידועה, עיר ידועה ולדיווסטוק.
נכון. והוא ברח מהקומוניזם, הוא ברח, עבר את הגבול, והוא הגיע לשנחאי כי הוא רצה להגר לארצות הברית, ולהיות שם רב בבית כנסת. כשהוא הגיע לשנחאי, היהודים בשנחאי זיהו את הפוטנציאל והתחננו לפניו שישאר בשנחאי ויפעל בעיר. ולכן הוא נשאר פה, כמובן הוא כתב בעריכות לדבור הקודם, שאז היה ברוסיה עדיין, והוא כתב לו את הסיפור, והוא נתן לו את ברכתו, דושה להישאר פה בשנחאי. ומאז הוא פעל פה גדולות ונצורות.
ועד מתי הוא נשאר שם?
אנחנו נעבור הלאה.
כן.
סליחה, הוא נשאר פה עד 1949, זה מה שאני רוצה לומר כעת, שכאשר הקומוניזם, הסינים הקומוניסטים כבשו את סין וכבשו את שנחאי, כל היהודים עזבו את העיר, ובמוקדם ובמאוחר הקהילה הסתיימה. הפרק הזה ביהדות של היהודים בסין הסתיים, ובשנות ה-50 כבר לא היו פה יהודים לגמרי.
ולפני שהיא הסתיימה, תספר לנו קצת על חיי היום-יום של הקהילה. אני זוכר ששמעתי את זה ביותי בשנחאי, ואוזניי פשוט צמאו לשמוע את חיי הקהילה התוססים.
כן, אפשר לומר המון דברים עליהם. אחד הדברים המעניינים זה ש... סיפור מעניין שכנראה מפורסם, ואתה לא יזוכר אותו מאז, שדיברנו על זה הרבה פעמים, שכאשר היהודים חיו פה בתנאים לא תנאים, בזמן מלחמת העולם השנייה, שהיפנים שמו את היהודים בגטו, ואת היהודים שהגיעו, מה שאני מקראו להם, stateless refugees, יהודים ללא דרכון, ללא בסיס, ללא מדינה.
ללא אזרחות,
נכון. וכשהם העבירו אותם לגור באזור שנקרא היום הגטו היהודי, היהודים שם חיו בתנאים קשים מאוד, היהודים שעדיין נשארו בחוץ, שגרו פה לפני כן, הייתם יוצאי, כמו שאמרנו, יהודי עיראק, היהודים העיראקים, היהודים הרוסים, העזרה ההדדית שהייתה פה, זה היה משהו יוצא מן הכלל, משהו שנכתבו לו ספרים, איך שהם יצאו מגדרם לעזור לכל יהודי בכל מה שהוא צריך. היה פה בית חולים יהודי.
בית חולים יהודי? מה, עם אוכל כשר? עם אוכל כשר?
כן, בבית כנסת. היה רופאים ואחיות יהודים שהגיעו מאוסטריה וגרמניה וברחו משם, והם הגיעו לשנחאי, אז הקימו איתם את הבית חולים היהודי, וכמובן ששירת לא רק את היהודים, אלא את כל התושבים פה בעיר. זה היה פה הכנסת אורחים, ביקור חולים, חבר קדישה.
הבנתי שגם שהיו שמחות והיו הרבה ריקודים ו... היהודים מאוד תססו בשמחה בהשוואה לשאר היהודים שהיו באפלה.
נכון, כי בכללות הרשו להם, במגבלות שהיו עליהם, הרשו להם לחיות חיים יהודיים שלמים, חיים
מלאים.
ללא הפרעה. תקינים ושלמים, כן. אז, וזה מה שהיה פה בזמנו.
ואם אתה מדבר, אם אתה מדבר על יהודים של סליחה, רבי, שרה עוד קיימת?
כן.
אתה רואה אותה?
פגשתי אותה לפני כמה ימים.
באמת?
כן.
וואו. טוב, תחזור לסיפור, זה היה הערת ביניים.
כן, אז ב-1949, כמו שאמרנו, היהודים עזבו, ורוב היהודים עזבו, ואחרי זה כל מי שעדיין נשאר פה ראה שאי אפשר להמשיך לחיות פה ועזב. בשנות ה-50 כבר לא היו פה שום יהודים, ובשנות ה-60 כאשר הייתה פה המהפכת התרבות, הם הרסו כל סממן של משהו שהיה מזוהה עם המערב. כמובן זה לא היה, הם לא היה משהו אנטי-יהודי, אבל זה היה משהו נגד כל המערבים. כחלק מהם היה כן, הדברים שהיו שייכים ליהודים, בתי כנסת, מקוואות, בתי קברות, מהכל הם הרסו והשמידו ולא נשאר פה כמעט זכר לכלום. כשאנחנו הגענו לפה בשנת 98, היה פה בית כנסת אחד שהם השתמשו בו כאולם למען הנוער הקומוניסטי, ובית כנסת שני שהשתמשו בו כמשרדים, ועכשיו במשך השנים מאז הפכו אותו למוזיאון היהודי שמספר את הסיפור של של אלה שניצלו בו בשואה.
אבל אני זוכר, הרי את בית כנסת אוהל רחל שהיה עמד בתפארתו, לא?
בשנת 1998, כשהגענו לפה, הסינים הכריזו על אוהל רחל כאתר היסטורי.
נכון.
והם הודיעו שהם ישמרו אותו כאתר היסטורי יהודי. ומאז הם הרשו לנו להשתמש במקום, במשך כמה פעמים בשנה לחגוג את החגים היהודיים הגדולים.
אני חייב לומר לך רבי, שאני זוכר את הערבים האלה שאתה ניהלת אותם, כל כך יהודיים, כל כך ישראלים, כל כך חיזקת אותנו. עד היום אני אומר לך יישר כוח לך ולרעייתך.
תודה רבה. ומאז אנחנו כמובן נגיעו פה יותר יהודים לשנחאי, והקמנו פה דבר ראשון בית חבד שפעיל כל יום, כל היום, 24 שעות ביממה ושבע ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. אנחנו, המקום מאכלס גם כן מסעדה כשרה וגם בית כנסת.
כמה יהודים גרים כיום קבע בשנחאי?
כן, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. רק תן לי לסיים.
כן,
אנחנו הקמנו פה מקווה לנשים וגן ילדים, אבל המקום היה צר מאכיל את כל היהודים שהגיעו לפה במשך השנים, אז פתחנו עוד בית חב"ד באזור הצד השני של העיר שנקרא פודונג.
הוא עוד פעיל?
לא, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. ואחרי זה הקמנו גם כן עוד מרכז חב"ד שלישי במרכז העיר, ליד אוהל רחל, ששם בעיקר היו המון צעירים שגרו באזור ההוא, שהם מגיעים לשם לשבתות ואירועים. זה הכל הלך והתפתח עד שהתחילה הקורונה. לפני שהקורונה התחילה, היה לנו כבר שני גני ילדים, והיו פה למעלה מ-3,000 יהודים שגרו פה באופן קבוע, וחיי הקהילה היו מאוד תוססים. כשהתחילה הקורונה, רוב הקהילה עזבה, אנחנו היינו צריכים לצערנו, במשך השנתיים וחצי האחרונות סגרנו בהתחלה את הבית חב"ד באזור פודונג, ואחרי זה את הבית חב"ד במרכז העיר, ועכשיו נשאר רק הבית חב"ד פה. מ-3,000 יהודים שהיו פה, עכשיו נמצאים פה בערך 300 יהודים.
וכמה מהם ישראלים?
קבוצה יחסית גדולה. הייתי אומר 30-40% ישראלים.
אלברט ססון עוד מגיע?
אנשי עסקים לא מגיעים לכאן, כי כעת צריכים לחכות במלון בידוד במשך 8 ימים, עד שמרשים לך, מאז שאתה נחתת בסין, ועד שאתה יכול לצאת החוצה לרחוב. וזה לאנשי עסקים מאוד מאוד לא מסתדר.
אז אייבי גולדמן לא מגיע, ואלברט ססון לא מגיע, וכל הטייקונים הגדולים לא מגיעים יותר?
נכון, אף אחד לא מגיע.
וואו.
מי שנמצא פה זה אנשים שעובדים פה במשך כל השנה, וכדאי להם, שווה להם להמתין 8 ימים במלון בידוד, כדי שיוכלו לנהל פה חיים נורמליים ותקינים.
פרידלנדר גם כבר לא שם, נכון? אני פוגש אותו פה בתל אביב מדי פעם.
נכון, נכון. כמו שאמרתי, כל אנשי עסקים לא מגיעים.
וואו. רבי, אתה מתחיל את הכל מחדש.
אנחנו דבר ראשון נמצאים פה בשביל לעזור ליהודים, ולא כמו שאני בשנת 98 הגעתי לפה, כי היו פה בערך 200 יהודים, אז עכשיו שנמצאים פה 300 יהודים, הם צריכים אותנו. וה-300 יהודים האלה, מגיע להם לחגוג חנוכה, ומגיע להם לחגוג את כל החגים היהודים, אפילו כשנמצאים בלוקדאון מוחלט, והיה פה תקופה באפריל, שנה שעבר, באפריל, בתחילת השנה, בשנה שנה שעברה, שהיה פה לפני 10 חודשים, היה פה ממש, היה עוצר מוחלט על העיר למשך חודשיים, והצלחנו בדרך לא דרך לשלוח לכל יהודי העיר מצות. כל יהודי שגר פה בשנחי ורצה מצות ויין כשר, קיבל את זה לבית שלו.
ותספר לנו איך חגגתם, או איך הקהילה חגיגה השנה את חנוכה, כי אנחנו עומדים לקראת סיום זמננו.
חנוכה היה משהו מדהים. אנחנו, הסינים לאחרונה, במשך בשבועות האחרונים, מי שעוקב אחרי החדשות יודע שהם ביטלו המון מהמגבלות, ולכן הקורונה כעת מסתובבת פה ועושה שמות בעיר. ואז על אף שהצוות שלנו, היה לנו פחות מחצי מהצוות של העובדים כדי לתפעל את האירוע, אנחנו והרבה יהודים פחדו לבוא, חלק קיבלו את הקורונה וחלק פחדו שיקבלו את הקורונה במסיבה, אז הם לא באו. אף בכן הגיעו לכאן כמה עשרות יהודים, והיינו ביחד בבית חב"ד.
אבל ראיתי בפייסבוק שעשיתם,
היה מאוד מדהים ושמח.
אבל ראיתי בפייסבוק שעשיתם,
הקונסול הכללי של ישראל הגיע כמובן, כן, ובפייסבוק אנחנו עשינו את התמונות, אפשר לבוא לי, אפשר לראות את זה.
יפה, יופי. רבי, מה אני אומר לך? השארת אותנו בהיסטוריית יהודי שנחאי של 80 שנה. מאז ועד ימינו אנו. חיבוקי כוח ואהבה לך ולרעייתך דינה, ולכלל קהילת שנחאי, שאתה המורה והרוחני לה. חג שמח לכם, ואני מאוד מאוד מודה לך על השנים בהם היית לי כמגדלור אישי ורוחני. חיבוק גדול רבי. כל טוב. יישר כוח.
חנוכה שמח.
עכשיו אנחנו נשמע את השיר הידוע, בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, והיתר ישירו אחרים.
ילדות ישראלית.
הרב אסמן, אתה איתנו?
כן.
יפה לך, שלום לך, חג שמח הרב אסמן, הרב הראשי לקהילה.
שלום לך.
לקראת אוקראינה. שלום לך הרב אסמן. תספר לנו בבקשה בקצרה הרב אסמן על עצמך ועל איך אתם עוברים את חג החנוכה באוקראינה ובלבוב שעומדת תחת הפצצות הרוסים בתשעה החודשים האחרונים.
אני נמצא עכשיו בקייב, עיר הבירה של אוקראינה, וזהו, אנחנו חווינו פה מצב קצת לא קל, בגלל שיש כל הזמן הזעקות, הפצצות, וגם כן הרוסים עכשיו מנסים לפגוע בתשתית, בתשתיות, בחשמל, בחימום, במקורות מים, והם חלק מהם מצליחים, ובגלל זה הרבה ערים באוקראינה אין, רוב אין חשמל, יש כאלה ערים שאין חשמל בכלל, ובעיה גדולה שזה חימום, בגלל שעכשיו זה לא כל כך קרה, בערך 0, מינוס 1, אבל אם זה מינוס 5, מינוס 10, ולא יהיה חימום בבתים, זאת אומרת שאנשים פשוט יקררו, יקפו מקור. ילדים, נשים, וזקנים, וחולים. זאת אומרת, זו בעיה מאוד גדולה, זו סכנת נפשות.
רגע, רב אסמן, איך אתה התגלגלת לאוקראינה? אני חושב שאם אני זוכר טוב שקראתי עליך, אתה יליד אוקראינה.
לא, אני לא, אני יליד רוסיה.
רוסיה, אבל רוסיה, אבל אתה יליד רוסיה או אוקראינה שהייתה תחת הרוסים?
אני יליד של ברית המועצות, זה היה מדינה ברית המועצות, אותו דבר, זה היה. אבל נולדתי בלנינגרד, איפה שפוטין נולד.
בלנינגרד, איפה שפוטין. נו, אתה יכול הרי להתקשר אליו, להגיד לו שיחמול על עמנו, העם ישראל? חמול על מעשיך.
אני לא רוצה לך לחמול, אני לא בנדיטים, לא מתקשר לחמול, אני לא מבקש חמלה, עם ישראל לא מבקש חמלה. אז קודם כל, אנחנו מקבלים בצדק. דבר ראשון, הוא בצד השני, הוא היה בקגב, אני הייתי הייתי בחקירות בקגב כמה פעמים באותו זמן, בזמן הסובייטי, אז בגלל זה אני אף פעם לא הייתי בקצור. אז אני גם עכשיו, אני בעד אוקראינה, אבל בגלל שהרוסיה פשוט לחמת, עכשיו אנחנו בעצם בחזית, אותם רוסיה, עכשיו בעל ברית של איראן, ומזלטים של איראן תוקפים את השאלה, אתמול בלילה, בקייב, 26 מזלטים של איראן תקפו את קייב, והציצו את התשתיות. זאת אומרת, זה אותו איראן לדעתי, אמרתי זה לצה, שמכינה את המזלטים האלה לתקוף את ישראל גם כן, הם מנסים פה באוקראינה. אז בגלל זה לא תחוק, אז...
אתה הדלקת אולי נרות עם הנשיא זלנסקי?
השנה לא הדלקתי נשיא זלנסקי, אני נפגשתי ביום, נפגשתי ערב חנוכה עם ראש הפרלמנט, עם סלנט יפרנצ'י, וגם עם נפגשתי עם זה, עם ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו, והיום הדלקנו יחד עם שגריר ישראל מיכאל ברודסקי, דווקא היום שגרירות. שגרירות ישראל הקימה אוהל, במיוחד אוהל כזה, באוקראינה זה נקרא אוהל, זה נקרא נזלמיים, זה אוהל של חימום, באמצע הכיכר הקימו אוהל של חימום, שגנרטור יש שם, ויש שתי חם, ומקום להתאים טלפונים ומחשבים, וסטארלינק, זאת אומרת, טלפון כזה, סלולרי, אלחוטי, בגלל שאם יש מקום שאין כחימום ואין חשמל ואין טלפונים, אז אנשים יכולים לבוא, יש כאלה עכשיו בעירייה, הקימו כמה מקומות כאלה, אבל שירות ישראל היום הקימו זה רשמי, היה כל הטלוויזיה, זה במרכז העיר קייב.
כמה יהודים גרים כיום באוקראינה וכמה מהם בקייב?
אני יכול להגיד כאן נתונים בערך שהיו לפני מלחמה, עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק. לפני מלחמה באוקראינה היה בערך 300 אלף יהודים ו-50 אלף בערך גרו בקייב.
ובאודסה? הוא באודסה?
באודסה, 40 אלף, משהו כזה. ולפני, ועכשיו לא יודעים בדיוק, בגלל שאנחנו יצאים 10,000 לבתחילת מלחמה, וגם כן עוד אנשים בעצמם יצאו, ויש אלה שחזרו, ואין לנו מושג כמה יש עכשיו, וכנו הרבה פחות ממה שהיה, בטוח, בגלל שהרבה עלו בארץ, יש באירופה הרבה, יש חלק שנודדים בתוך אוקראינה.
אז איך אתם חוגגים את חג החנוכה? מה אתם עושים? איך אתם מתאספים במקלטים או במה?
לא, אנחנו עושים אירועים, אבל לא אירועים כמו כל השנה. כל השנה עשינו לאלפים אנשים בחוץ, ומחנוכיה גדולה. השנה גם כן ביום ראשון. הדלקתי את חנוכיה גדולה, אבל לא הרבה אנשים. כל השנה אנחנו קוראים אנשים לבוא. השנה לא יפך, אני קראתי להם לא לבוא לאירועים גדולים. ואנחנו בתוך בתי כנסת, בתוך המקומות קטנים עושים את זה, כדי שלא אסור להתעצב. בגלל המצב הרבה, למשל היום היו כמה אזעקות, אנחנו רק התאספנו אזעקה, ואני פה מייחסתי שצריך להשתמע בלהראות של הפיקוד העורף אוקראיני, אז באזעקה צריך לרדת למקלטים, אין מקלטים בעצם, אבל יש underground, מטרו, רק תחתית, ואצלנו בבית כנסת יש כזה כמו מקלט, אז אנחנו ירדנו היום כמה שעות היינו במקלט, ופעמיים היה אזעקה, אז לא היה פגיעה בקייב היום, כמו שאתמול בלילה, אבל אתמול בלילה היה בלילה. אז אנחנו חוגגים ככה, לא יכולים להתכנן מראש דברים גדולים, אבל אנחנו עושים, אנחנו כל יום, למשל, הצעירים שלנו, המתנדבים, נשים, אני אתמול הייתי גם כן בעצמי, נסענו להגיד לאנשים מבוגרים הביתה, את הסופגניות ואת האוכל ואת תרופות.
מה, הבאת להם סופגניות?
בטח, חנוכיות וסופגניות
ואוכל
וקופסאות של אוכל. היינו צריכים עכשיו, אנחנו גם הבאנו להם כאלה פאור בנקים בשביל למלא את הטלפונים, בגלל שלמשל אתמול עליתי ל10 קומות בלי מעלית, בגלל שמעליות לא עובדות. של חשמל, אז אני הייתי צריך, אנחנו צריכים עם קופסאות אוכל לעלות לקמות מאוד גבוהות, ואנשים פשוט מבוגרים יושבים בבית ולא יורדים, לא יוצאים החוצה. החלק אנחנו מכינים, אנחנו במקום שלנו, יש לנו עירה ליד קייב, נטבקה, מכינים עכשיו, אנחנו מבינים אותם, בגלל שחוששים שלא יהיה חימום, ולא יהיה מים, אז אנחנו רצינו את כל המבוגרים, כל החולים, אנחנו רוצים ללכת. גם אנשים רגילים, היהודים, אנחנו מבינים לשם, יש לנו מקום שם לגור.
מאיפה אתם מקבלים את החימום, מהגנרטור או מבטריות חשמל גדולות?
זה בגלל שזה לא בתוך העיר, זה ליד העיר. יש לנו חימום עצמאי, כזה מעץ, כזה מעצים כאלה, וגם כן, יש לנו גם גנרטורים גדולים, קמינו עכשיו גנרטורים גדולים, כדי שמספיק לכל העיר, העירה כזה. אז זהו, אז אוטונומי. עכשיו בעצם, אני נפגשתי עם ראש העיר של קייב, של שום, והוא הסביר לי שיש באמת בעיה גדולה, כל עוד שהרוסים מנסים לעשות בלאקאונט. זאת אומרת, לעשות שאי אפשר לגור בקייב, בגלל קור ובגלל בלי מים. אז בקייב יש 3.5 מיליון תושבים. ואני מדבר עכשיו על עיר הבירה.
כן, 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 כן.
אני לא מדבר.
3.5 מיליון תושבים בקייב, וכולם יושבים בעלתה, בחשיכה, בקור?
עכשיו, יש שם, יש חשיכה, בעצם יש בכל אזור, יש שעתיים, שלוש שעות אור ביום. עכשיו, יש אזורים שאין בכלל אור. אנחנו מחר נשים, מביאים את יש לנו רכב כזה, כמו אותם נמצאים של חבד כזה, מביאים את גם כן חימום ותה, ומקור להתאים טלפונים, להיראות בוצ'ר, כן, להיראות יד קייב, שכל העולם יודע, מכיר שם היה טבח. מהתחלת מלחמה, ואנחנו שם הם יושבים כבר 50 שעות בלי אור, בלי חשמל, בלי שום דבר. אז ביקשו מאיתנו לבוא, אז אנחנו מנסים לעזור כל מה שאפשר.
אתם גם עוזרים לאוכלוסייה שאינה יהודית?
בטח, אנחנו לא ממתינים. כעיקרון, נו, כמובן, אנחנו ליהודים, אנחנו עוזרים שכל מה שצריך לאוכלוסייה כללית, אנחנו עוזרים מה שאנחנו יכולים כללי. גם מביאים גנרטורים, גם, למשל, הבאתי לעיר חרסון.
העיר חרסון, כן.
כן, יומיים אחרי שחרור, אני הבאנו שם מסעית של אוכל, חילחנו שם בכיכר מרפאי, אנשים רעבים שם, פשוט ממש, ממש רעבים.
אנשים רעבים?
הם היו, כן, הם לא אכלו, הם ביקשו בכלל, לא יודע, קומץ של אוכל, אנחנו חילחנו בקופסאות, אבל חילחנו, פשוט חילחנו ככה ביד שם, אנשים, בגלל שהיו שם 4,000 איש על מסעית שלנו, ועמדו בתור, ולא יכלנו לחלק, לא היה מספיק לכולם. וגם כן אחר כך המושל ביקש מאיתנו, נתן לנו רשימה מה הם צריכים, אז אנחנו שלחנו עוד כמה דברים קנינו בשביל העיר,
ודבר
שרוסים לפני שהם עזבו, הם גנבו את הכל.
והרב אסמן, יש לי שאלה עליך, מי מממן את כל זה? הג'וינט היהודי? הג'וינט האמריקאי? מי מממן את זה?
הג'וינט עזר לנו, כן עזר לנו. הרבה ברוך השם, ותרומות ותרומות פרטיות של אנשים, זה נכון, אתה צודק, זה הרבה כסף, אנחנו עובדים מהתחלת המלחמה, יש לנו, אפילו אין לנו הרבה זמן לגייס כסף, אבל בעזרת השם, אנחנו, כל מה שאפשר, אנשים עוזרים לנו מכל.
וישנם גם אוליגרכים רוסים, יהודים שתומכים בכם מבחינה כספית, מבחינת עזרה כלכלית?
אין אוליגרכים, לא קיימים כבר אוליגרכים.
לא, אבל כולם פה בארץ, אבל הם לא מעבירים כסף אליך לתת לכם תמיכה?
אני אגיד לך, פעם אנחנו עזרנו, פעם היה זמן שאנחנו עזרנו לארץ, למוסדות בארץ. היה זמן, עכשיו זה אנחנו זריקים עזרה, אז אין לנו פה אנשים עשיר, אין לנו פה, לא מקבלים, רק מחוץ, רק מאירופה, מאמריקה, מארץ, מה שאפשר, גם לא מספיק, אבל בעזרת השם.
רב אסמן, יש לי שאלה אליך, אתה כבר הדלקת נרות היום?
אני בעצמי?
כן, לא, לקהילה. השעה אצלנו, 17:50, מה שאני מאמין גם אצלך, 17:50, אתם כבר הדלקתם נרות, אמרתם כבר על הניסים ועל הנפלאות?
כן, ב-15:30, כן. אני שגריר ישראל הדלק כבר. אחרי שבחוץ שהדלקנו, אנחנו בבועל, אנחנו גם הגענו לבית כנסת והדלקתי פה ביחד, שגריר ישראל, כן.
הרב אסמן, אתה בטח תדע מאיפה אני אומר לך את הציטוט. ועל המדינות יאמר לאמור, איזו לחרב ואיזו לשלום. בתפילה שאוקראינה וכל תושביה יגיעו לתקופת שלום בארצם ובעולם. תודה, תודה לך, רב אסמן, על זה שסיפרת לנו מעט מחייכם בעת המלחמה. חיבוק חם ואוהב לך ולכלל יהודי אוקראינה. שלום, שלום, ויהיה שלום. מרדיו סול, הרדיו החברתי הגדול בישראל. תודה לך רב אסמן, חיבור גדול, יישר כוח. ועכשיו, שלום לך. ועכשיו אנחנו נשמע את שירה של נעמי שמר.
בחרישי צופה בי מבקש נפשי מעוז צור ישועתי מבצע הלילה דרוך וחרישי, מביט בי מבקש נפשי.
בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
חברות וחברים, הנושא בשידור הערב תם אך לא נשלם, אבל בטח יגביר את מודעותינו לצרכי החג החנוכה בימי שלום ובימי מלחמה חלילה. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לגדי, לגידי, טכנאי השידור שלו, שללא עזרתי הרבה, השידור לא היה משודר. הישארו עמנו לתוכנית המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4 על 4 בשטח. להתראות חברים ברביעי הבא בין 5 ל-6, בנושא החינוך החרדי בישראל 2023 לאן. יהיה מעניין. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה, פשוט וקל. שלום שלום ויש שלום. חנוכה שמח לכולם. ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. Thank you.